זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט זמן לחשוב. איתנו היום יעל ארקין, מנכ"לית עמותת תנו לחיות לחיות.
שלום.
אהלן יעל, מה נשמע? אהלן.
בסדר.
אז כיף לארח אותך היום. כמו שאמרתי, מנכ"לית עמותת תנו לחיות לחיות, עמותה שהוקמה בשנת 86, ארגון שהוא לא למטרות רווח, שם לו למטרה לשפר את ההגנה על בעלי החיים ולקדם את זכויותיהם, ולספק גם עזרה לבעלי חיים, נתונים במצוקה, לשקמם ולמצוא להם בתים מאמצים. זו ההגדרה.
נכון.
אז יעל, את חברת ועד בעמותת תנו לחיות לחיות משנת 91, היית גם גזברית העמותה, ומ-2010 את מכהנת בתפקיד מנכ"לית העמותה.
נכון.
בואי ככה תני לנו איזה פתיח על העמותה, הרמות של הפעילות, התחומים שאתם עובדים בהם, ואז לאט לאט נתחיל לחפור פנימה.
אוקיי. אז באמת בשנת 86 אני עוד לא הייתי בעמותה, אני אמנם הצטרפתי ב-91, אבל העמותה התחילה באמת בהגנה ומציאת בתים לכלבים וחתולים, התעסקנו בחיות בית, מה שנקרא כלבתולים, ולאורך השנים באמת פעילות העמותה התרחבה, ויש לנו את ההליך המפורסם בבית משפט נגד קרבות אדם תנין.
אדם תנים?
תנין.
תנין.
נכון, אוקיי. בחמת גדר, נגד מפעלי חמת גדר זה נקרא, שבעצם...
מאיזה שנה זה בערך?
זה בסביבות 1994 נדמה לי. בעצם... הם הכריזו על זה שהם עכשיו הולכים לעשות מופע, שבו רואים אדם, תופס תנין, וכביכול נלחם איתו. כמובן שאנחנו מיד חשבנו, זה היה, אחרי שחוק צער בעלי חיים חוקק ב-1994, זה היה קצת אחרי זה. אתי אלטמן, שהייתה ממייסדי העמותה, אמרה לי, יעל, תקשיבי, לא יכול להיות, אנחנו הולכים פה להליך משפטי. ובאמת התחלנו הליך בבית משפט שלום להפסקה של הדבר המזעזע הזה. והלכנו עם עורך דין ירום הלוי, שגם, כאילו, אתה יודע, זה צריך להיות מישהו שבראש שלנו שגם מבין, כאילו, כי זה היה נראה משהו מטורף עכשיו ללכת לנהל הליך נגד קרב בן אדם לתנין. והוא באמת זרם איתנו וניצחנו. בבית משפט שלום, והם ערערו למחוזי, ובמחוזי הם ניצחו, אבל אנחנו לא ויתרנו, ובעצם התיק הגיע לעליון לכבוד השופט חשין, שם הפסק דין מדהים, כמובן שניצחנו שם, ובעצם עד היום, כשתנו לחיות לחיות ניגשים לכל הליך משפטי, בנושא זכויות בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, תמיד מביאים את התיק הזה כתיק דוגמה, איך מתייחסים לבעלי חיים, הוא מדבר שם על, באמת על התחושות של בעלי החיים, וזה באמת היה פסק דין מאוד תקדימי בנושא הזה. ואחר כך לא הפסקנו, בעצם המשכנו כל הזמן לגשת לבתי משפט, ולהגן על בעלי חיים, איפה שראינו עוול שנעשה כלפי בעלי חיים, והקמנו את המחלקה המשפטית שלנו, התרחבנו למרפאות, לאמבולנסים שלנו, שיש לנו היום כבר 3 אמבולנסים, 3 מרפאות, בית מחסה גדול בכפרות, אנחנו מטפלים במאות כלבים ומאות חתולים, אנחנו מעקרים ומסרסים 10,000 כל שנה. אנחנו חושבים שהעיקור והסירוס זה בעצם הדרך היחידה למנוע כמובן את ההתרבות, וכי ההתרבות הזו בעצם מביאה לצער מאוד גדול עבור בעלי החיים.
שלא שורדים, נכון, חלק מהם לא שורד.
הם לא שורדים, הם מתים מרעב, הם מתים מצמא, הם נדרסים, באמת החיים שלהם לא קלים, והדרך היחידה זה למנוע את זה שהם יהיו פה איתנו. וזה קשה מאוד, מכיוון שהתקציבים הם מאוד דלים של המדינה, וגם הרשויות כמעט ולא רוצות להקצות, וככה בעצם המאבק הזה נמשך שנים.
אז בעצם יש את המרחב המשפטי, המחלקה המשפטית שאמרת שאתם פועלים בה, שאתם פועלים באמצעותה כדי להביא לכל מיני תקדימים, ואמרנו, עברנו על המרפאות, על הרכבי הצלה, על המוקדי חירום שיש.
נכון.
איזה עוד פרויקטים יש לכם מעניינים?
יש לנו את הפרויקט,
שיקומיים.
נכון, יש לנו קודם כל, בבית מחסה שלנו יש את פרויקט אומץ. זה נקרא פרויקט אומץ, כי בעצם הוא מיועד לכלבים שהגיעו מהשטח, מה שאנחנו קוראים כלבי בר. הם לא רגילים לחיות ליד אנשים, הם לא רגילים לחיות... הם לא יודעים בעצם כלום. הם מגיעים מהשטח וזה כל מה שהם מכירים, אז בעצם מלמדים אותם את הכל מההתחלה. יש לנו מאלפים בבית המחסה שהם עובדים עם הכלבים האלו, ולפעמים זה חודשים רבים מאוד לעבוד איתם, ולא תמיד מצליחים גם, צריך להבין. אבל אנחנו לא מוותרים, ואנחנו נותנים להם את הסיכוי למצוא בית. הלוואי וכל הכלבים יכלו להיות בבית, אבל לצערנו הרב, הרבה מהם חיים בשטחים, וכשמגיעים אלינו פצועים, כי אנחנו לא הולכים ותופסים כלבים ברחובות, אבל בדרך כלל הם יגיעו אלינו פצועים, זה בעצם ההתמחות שלנו, שנתנו לחיות לחיות, זה שיש לנו את המרפאות שלנו, ואנחנו בעצם מבצעים את הניתוחים, או מבצעים את השיקומים שלהם, ואחר כך הם יעבדו עם המאלף, עד שהם ימצאו את הבתים. אז זה הפרויקט אומץ. יש לנו פרויקט מדהים במימון של קרן מנמון ובשיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר, שגם מדהימים בפרויקט הזה, באמת אין מילים. פרויקט שכלבים שלנו, שהצלנו אותם באמת ממקומות נוראים, נותנים להם סיכוי. הם מגיעים לכלא חרמון, הם חיים עם האסירים בחדרים, האסירים עובדים איתם, מאלפים אותם ומכינים אותם לבית. התהליך הזה יכול לקחת 3 חודשים, ובתום התהליך אנחנו מפרסמים את הכלבים האלו לאימוץ, ואנשים שרוצים לאמץ פונים אלינו, אנחנו נפגשים איתם, ובסופו של התהליך הם יגיעו לכלא חרמון לאמץ את הכלב. הם יפגשו את האסיר, הוא יספר להם על התהליך שהכלב עבר. זה רגע מאוד קשה עבור האסיר, כי הוא בעצם נפרד מהכלב שהיה איתו 3 חודשים, וכששומעים את האסירים מדברים על הכלבים, זה פשוט מרגש מאוד, כי באמת הם עוברים איתם תהליך שהרבה פעמים הוא עושה להם סוג של תיקון. ואחר כך הם מקבלים מכתב מהבית אחרי שהכלב מאומץ, דרישת שלום מהבית. וחלקם גם ימשיכו לכלב הבא, הם נשארים בתוך הפרויקט, חלק מהסירים, חלקם משתחררים, אבל מה שיפה גם שבסוף התהליך יש להם תעודת מאמן, מאלף, והם יכולים גם כשהם יוצאים אחר כך לחיים האזרחיים, בעצם הם רכשו לעצמם איזשהו מקצוע. פרויקט נוסף שיש לנו, וגם הוא במימון קרן מנמון, זה בגן ונוף, פנימיה לילדים, כלבים של תנו לחיות לחיות, גם כלבים שהצלנו, עובדים עם הילדים שם, כלבים יותר קשים, אפשר להגיד, כאלה שיש להם יותר בעיות התנהגות, עושים שם עבודה מדהימה, וגם להם בסופו של תהליך מחפשים בתים. זהו, יש לנו דרך אגב גם מעבר למוקד חירום שלנו, יש לנו גם מוקד במחלקה המשפטית, שאנשים פונים אלינו, יש הרבה דרכים לפנות אלינו דרך האתר, בטלפון, בוואטסאפ, בכל מיני שיטות, אבל פונים אלינו הרבה פעמים על התעללות בבעלי חיים. אדם ראה כלב קשור, אדם ראה מישהו שמרביץ לכלב, סרטוני וידאו שאנחנו מקבלים כל הזמן, ובעצם אנחנו לוקחים את התלונה הזו, את הסרט הזה, או את מה שאותו אדם מדווח, והם מעבירים את זה לגורם שצריך לטפל בזה.
כי... מי הגורמים שמטפלים? מי אחראי לאכיפה של זה?
נכון. אז בחלק מהמקרים זה יעבור לאותו וטרינר רשותי שנמצא באותה עיר ששם נעשית העבירה.
שזה בכל עיר, איך עובדת ההיררכיה הזאת? בואי נדבר על זה רגע.
בכל עיר אמור להיות וטרינר רשותי. לצערנו הרב יש ערים שבהם הווטרינר הרשותי הוא ב-20% משרה, 30% משרה, ככה שהוא יכול להיות נמצא רק יומיים בשבוע, אז אם יש לך כלב שצריך כרגע סיוע, והיום יום ראשון והווטרינר יהיה רק ביום רביעי, אז הכלב צריך לחכות עד יום רביעי, שזה משהו שהוא לא הגיוני. אז הרבה פעמים אנחנו נפנה למוקד הטלפוני של משרד החקלאות, ליחידת הפיצוח, נגיש שם את התלונה, ויש תלונות שאנחנו מגישים למשטרה. תלוי שוב מה העבירות, אנחנו יודעים מה להגיש למי.
זהו, אז לגבי נגיד התעללות, הזנחה, משהו שהוא ממש דורש איזושהי התייחסות או טיפול באופן מיידי, זה מגיע לגורמים כמו משטרה?
אז תלוי, אם אני עכשיו נמצאת בשטח, אוקיי, ואני רואה מקרה של התעללות, אני ישר, קודם כל מזמינה ניידת משטרה. אוקיי? אני לא אחכה עד שמוקד הפיצוח יענו לי, כי עד שהם ישלחו בן אדם, העבירה נעשית כרגע.
סליחה, סביר להניח גם שבן אדם נגיד, לא יודע, אני לצורך העניין, יחשף לדבר כזה, או יראה איזושהי התעללות באותו רגע, אז אני לא מכיר את יחידת הפיצוח, אז אני שואל את זה בגלל...
בדיוק בגלל זה אנשים הרבה פעמים פונים אלינו, כי הם לא יודעים מה לעשות, או כי הם התקשרו ואמרו להם, אנחנו לא מטפלים, צלצלו לזה, הם צלצלו... אנחנו יודעים, ואנחנו גם מנהלים מעקב, ואנחנו גם מתעקשים על זה. אז נכון, לנו הרבה יותר נוח שהאדם יעשה את זה, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים אף אחד לא יתייחס אליו.
זה ייפול בדרך פשוט איפשהו.
בדיוק. היה לנו עכשיו מקרה בצפון, ששני נערים תפסו גור כלבים, וזרקו אותו מאיזה מעקה למטה, בגובה של קומה. והיה מישהו במקום וראה את זה, והנערים היו שם, והכלב שכב למטה. פשוט אמרתי לו, מיד משטרה, מיד לקרוא לניידת משטרה, לקחת את הכלב משם, לתפוס את הנערים האלה, לתת לנו את הפרטים שכמובן יפתחו להם תיק, אבל קודם כל, זה מה שיש.
והמשטרה משתפת פעולה?
אתה יודע, איך אני אגיד את זה, לפעמים כן, זה תלוי, אתה יודע, זה הרבה...
יש איזושהי הכשרה לשוטרים, או איזשהו...
לא מספיק בעיניי.
איזה משהו שהוא מערכתי שהם...
בעיניי לא מספיק.
כן.
יש חוק צער בעלי חיים. זה חוק שכל אחד אמור לדעת אותו במערכות האכיפה. אז נכון שבמשרד החקלאות, יחידת הפיצוח, נכון. חוק צער בעלי חיים נמצא שם, אבל המשטרה, הרבה פעמים שוטרים לא יודעים. וגם לא תמיד יש להם זיקה לנושא, ולא תמיד הם מבינים. אתה יודע, הזמנתי איזה יום ניידת למקום שסגרו גור כלבים בתוך עגלת סופר. וזה היה בשמש חום אימים, שמו איזה חתיכת קרטון מלמטה. ברור, כל העבירות האפשריות נעשות פה, אבל הם לא יודעים מה התקנות אומרות, מה אומר, מה צריך להיות גודל הכלוב. זה לא כלוב, זה עגלת סופר.
ויש ניסיון לשיתוף פעולה איתם? ברמה שהיא קצת יותר...
אני מנסה, אני לא תמיד מצליחה, אני בדיוק עכשיו הייתי בתהליך מול הלשכה של השר לביטחון פנים, הסברתי להם את הבעייתיות, אנחנו מגישים תלונות, אנחנו לא יודעים מה קורה עם התלונות, אף אחד לא חוזר אלינו, אנחנו לא מקבלים הודעות על סגירה. קשה מאוד, אני רוצה שידעו שהמאבק הזה לקבל סיוע לבעלי חיים, יש שיגידו גם עם בני אדם זה ככה, יכול להיות שזה נכון, אבל עם בעלי חיים צריך להבין, הם בתחתית סדר העדיפויות פה, גם מבחינת תקציבים, גם מבחינת אכיפה, ולא באמת זה מעניין משהו, מישהו. אבל צריך לדעת גם שיש ציבור מדהים, שאכפת לו מבעלי החיים. זה אותם אנשים שמתקשרים אלינו. זה אותם אנשים שהם יראו כלב דרוס. אתה יודע שכשיש כלב דרוס, המוקד שלנו יקבל 10 שיחות מאנשים שונים על הכלב, ותמיד יהיה מי שיעצור ויעמוד לידו עד שאנחנו נגיע, או מישהו שיסכים להסיע אותו לאן שנגיד, כדי שאנחנו ניתן את הטיפול הרפואי. אז צריך להבין שבכל הרע הזה יש גם טוב. אז המדינה לא השכילה להבין את החשיבות של בעלי החיים. ואתה מדבר איתי כרגע על כלבים וחתולים, עוד לא הגענו לחיות המשק.
זהו, לא דיברנו על...
שבחיות המשק, איך אני אומר, זה הצער הכי גדול שאני רואה.
אז בואי נדבר רגע על חיות המשק. מה הפעילות שלכם במרחב הזה? איך היא מחולקת או איך היא עובדת? בואי תספרי לנו.
אז קודם כל, בחיות משק זה פחות הצלה, אלא זה יותר עבודה על תקנות, על חוקים, עבודה משפטית, הרבה מאוד עבודה משפטית.
הייתה לכם איזושהי הצלחה לאחרונה, נכון?
יש לנו כל הזמן הצלחות.
ברוך השם.
אני חייבת להגיד, כן, כי אנחנו עקשנים ואנחנו לא מוותרים. ואם זורקים אותנו מהדלת, אנחנו ניכנס מהחלון, ואם יזרקו אותנו מהחלון, אנחנו ניכנס מעוד חלון, כי בסוף אנחנו חייבים להצליח בשביל בעלי החיים. אז באמת יש לנו פסיקות מאוד מעניינות בבית משפט מחוזי, על המעמד של תנו לחיות לחיות, ועל האפשרות שלנו לייצג את בעלי החיים, על זה שגם אם משרד החקלאות, שהוא אמור לעשות את האכיפה של החוק, גם אם הוא עושה, אנחנו, אם יש לנו הוכחות אחרות, אנחנו יכולים לעשות את זה בלי קשר אליהם. שזה מדהים, כלומר, בעצם מדינת ישראל, בתי המשפט, רואים בנו גורם מקצועי, גורם אחראי, גורם שפועל למען בעלי החיים. ובאמת, בחיות משק זה פחות הצלה, למרות שאנחנו מצילים גם, כן? הצלנו חזיר נכה. שנמצא כרגע בכבר 4 שנים, עכשיו הוא חגג 4 שנים מאז שהוצאנו אותו מהחזירייה, אבל כל הזמן מגיעות חיות משק, אבל באמת שמה זה יותר המסות הגדולות, התעשייה הנוראית של חיות המשק, דגים, אפרוחים, כל התעשייה של החלב, בשר, הכל בעצם... איפה שאתה ניגש שמה, ואיפה שאתה נוגע שם, זה נורא והיום. זה נורא והיום. זה ניצול אינסופי של בעלי חיים, על חשבון רווחת בעלי החיים. הרי המוות הוא ידוע מראש. כלומר, כל בעל חיים יש לו פתק על המצח שלו, מה תאריך המוות שלו. אוקיי? כלומר, אנחנו יודעים שהחיים שלהם הם על זמן שאול. ובאמת כל עוד שאנשים אוכלים בשר, אז התעשיות האלה יתקיימו. אבל הניסיון שלנו הוא באמת לצמצם את הסבל שלהם. כמובן, הניסיון הוא גם לצמצם את צריכת הבשר ואת הצריכה של בכלל מוצרים מן החיים.
עוד שנייה, רגע, עוד שנייה ניגש לעניין הזה, אבל לגבי הפעילות שלכם במרחב הזה של חיות משק, אז יש כמובן פיקוח ממשלתי על כל העניין הזה.
אמור להיות, כן.
אמור להיות, אוקיי. אז איך אתם פועלים בעניין? לובי, קידום חקיקה, מחלקה משפטית, חינוך, איך?
כן, אז אני אסביר. נכון, יש אכיפה, אמורה להיות אכיפה. בדיוק עכשיו אנחנו מכינים את הדוח השנתי על מצב בעלי החיים במדינת ישראל, ואחד מהפרקים שם בחיות משק, יש פרק על חיות המשק, שמלווה, בכל הפרקים יש חיות בית, חיות בר, חיות משק, מלווה בנתונים, נתונים מזעזעים. ואחד מהנתונים המעניינים זה שברפתות, לפי הדוחות אכיפה שקיבלנו בבקשות חופש מידע, דרך אגב, בחלק מהמקרים לא נותנים לנו את הנתונים, אנחנו עכשיו מנהלים הליכים בבתי משפט, על 5 בקשות חופש מידע, שלא קיבלנו את החומרים. כלומר, אנחנו לא מוותרים. אם לא נותנים לנו, אנחנו ניגשים לבית משפט, עד שנקבל את כל החומרים.
המאבק להגיע למאבק, יש גם מאבק להגיע למאבק עצמו.
נכון.
לקבל את המידע כדי להסיק מסקנות.
בדיוק, כי כשאתה מקבל מידע על ביקורת שנעשתה במקום מסוים, ואתה רואה את הביקורת ואתה מבין שמה שקורה שם זה זוועה. ואף אחד לא עושה עם זה כלום. כתבו את זה בעת שחור על דף נייר לבן, וכתוב שם עבירות קשות מאוד על חוק צער בעלי חיים. קשות מאוד.
ומי אמור, ולאן זה אמור להגיע?
משרד החקלאות, הוא עושה את הביקורת. הוא עושה את הביקורת, משרד החקלאות. אבל אתה עשית עכשיו ביקורת, קודם כל, אם יש עבירות כל כך קשות, תסגור להם את המקום. תן להם כנס 30,000 שקל, 30 מיליון שקל מצידי. אל תיתן לזה לקרות, ותחזור אחרי יומיים, תעשה עוד ביקורת. לא, יש דוח, ואחרי זה הדוח הבא יהיה עוד חצי שנה, שנה, תלוי מה. נגיד במשקי החלה, ברפתות עשינו חשבון, שכל רפת תזכה לביקורת אחת ל, אם אני לא טועה, 30 וכמה שנים. אוקיי?
שוב, עוד פעם?
כן, שכל רפת במדינת ישראל, על פי, יש לך איקס, רפתות.
שמגדלות בקר וואי, לצורך אכילה.
חלב, לא, לא.
אה, חלב, אוקיי.
רפתות חלב, רק אני מדברת. לא מדברת על מפתמות. מפתמות זה פיתום לבשר. רפתות זה חלב.
אוקיי.
אוקיי? אז יש איקס רפתות, וואי ביקורות. וכשאתה מבין שכמות הביקורות היא כזו זעומה, אתה מבין שכל רפת פה תזכה לביקורת תוך כמה עשרות שנים. כלומר, זה נתונים שהם מזעזעים, זה נתונים שבעצם מבהירים לך שבעלי החיים הם בתחתית סדר עדיפויות. אני אחזור על זה כל פעם מחדש. והתפקיד שלנו זה לדאוג לכך שהסדר עדיפויות...
זה גם האינטרס שלנו, כי בסופו של דבר, סליחה שאני יוצא קצת מהפריימינג של בעלי החיים, אבל אם זה רפתות לגידול בקר לצורך ייצור חלב, לצורך העניין, אז בוא נגיד שהיונים שהיו במפעל של אלית בצפון, זה פינץ לעומת מה שזה יכול גם לגרום, אם אין על זה ביקורת.
נכון, אז באמת, אתה צודק, כי באמת הרבה פעמים...
יצאתי רגע שנייה ונחזור בחזרה, אבל כן.
בריאות הציבור, בריאות הציבור.
זה לא רק, זה גם אינטרס שלנו שזה יהיה בצורה מפוקחת ו...
נכון. אז אנחנו באמת מדברים על... אנחנו לא מדברים על בריאות הציבור, אבל הרבה פעמים...
כן, אבל זה... יש לזה השלכה.
בהחלט, יש לזה השלכה, אנחנו רואים את זה ב...
ומה קורה בלולים? היה שם איזושהי התקדמות?
בלולים, אני חייבת להגיד שאנחנו מנהלים מאבק כבר עשרות שנים על כל הנושא של הכלובי סוללה. כלובים שהם מזעזעים בכל קנה מידה, ששמים בפנים בתוך ריבוע קטן שעשוי מרשתות, שהרגליים של התרנגולות נתפסות בתוך, הם ככה שנתיים חיות בתוך הכלוב הזה.
עם הרגליים תפסות?
הרגליים למטה, לשלשת, הצועה שלהם נופלת, מקומות מסריחים מלאים במחלות, שלוש תרנגולות בתוך כלוב כזה קטן, קוטמים להם את המקור כדי שהם לא ינקרו אחת השנייה, אין להם אפשרות אפילו, דרך אגב, כשאתה תראה סרטון על תרנגולת שהיא חיה חופשי, אוקיי? דבר ראשון שאתה תראה זה שמה שהיא הכי אוהבת זה לפתוח את הכנפיים שלה ולהתפלש בחול. אין לה שום אפשרות, כל הדברים הטבעיים שבעל החיים עושה, אין לו שום אפשרות לעשות בתוך המשקים המתועסים האלה. ובעצם אתה לוקח אותם והופך אותם לעבדים בתנאים מזעזעים, עד המוות שלהם. אז אם זה תרנגולת מטילה, שהיא מטילה ביצים, תוך שנתיים היא תמות. אוקיי? שנתיים ינצלו אותה שלוש תרנגולות בתוך הכלוב הזוועתי הזה. ואז הגיע באמת שר החקלאות, עודד פורר, ושמע את מה שיש לארגונים להגיד. ואמר, אתם צודקים. באמת זה לא הגיוני שהתרנגולות האלה יחיו בתוך הדבר המזעזע הזה. זה באמת לא הגיוני, זה זוועה. והוא התחיל לעבוד על התקנות, ועכשיו באמת אתמול היה דרך אגב דיון בוועדת חינוך על הנושא הזה, וזה מפליא אותי שיש עדיין אנשים שמתנגדים לעבור לכלובי חופש, או מה שאנחנו קוראים כלובי מעוף, שבהם התרנגולות יכולות להסתובב חופשי, מסוגלות, ושוב, זה עדיין לביצים, כן? אבל, ועדיין בסוף התהליך הם ימותו, אבל... לפחות הן יהיו חופשיות, ואתה יודע, לנו יש את הבחירה כן לאכול ביצים או לא לאכול ביצים, אבל להם אין שום בחירה. הן תקועות בתוך המקום הזה לכל חייהם. אז באמת אני רוצה להודות לשר על המדיניות הזו, ואני ממש מקווה ש... כי הרי בסופו של דבר זה לא רק עניין של כסף, זה, גם, זה כמובן גם עניין של כסף, שבינינו זורקים פה כספים על דברים, באמת, אתה רק חושב מה עכשיו עשו, כמה כסף נזרק פה על בדיקות קורונה. זה באמת, זה דברים שהתקציבים שלהם, גם לטווח הארוך כמובן, הם יכולים לשנות פה את פני הדברים עבור בעלי החיים, ובטח לאנשים שחשובה להם בריאות הציבור.
טוב, זה מדיניות, בסופו של דבר שקובעים מדיניות, יודעים גם למצוא את הכסף כדי ליישם את המדיניות הזאת, את זה אנחנו כבר יודעים מהמון מקרים.
נכון.
תגידי, הקשר הזה שהוא קיים לדעתך האישית לצורך העניין, בין הטבעונות או הצמחונות לבין האופן שבו מתייחסים לבעלי חיים, בואי... מה דעתך? תני לי כאילו דעתך לגבי הקשר הזה.
תראה, אני יודעת מגיל צעיר מאוד, עוד כשהתחלתי להבין מי נגד מי בעולם הזה, הבנתי שמשהו פה לא בסדר. כאילו, מגיל מאוד מאוד צעיר. הבנתי שבעצם יש פה את האדם, אוקיי? ויש פה את בעלי החיים, ואנחנו, כאילו, לא יכולתי לחשוב שכשאני אוכלת, אני אוכלת בעל חיים. כל הזמן ניסו להסתיר ממני שזה לא, זה לא תרנגולת. זה שניצל, אוקיי? לצורך העניין. ולאט לאט הבנתי שזה בעצם מאחורי השניצל הזה עומדת בעצם תרנגולת, ומאחורי הסטייק עומדת פרה, והיה לי מאוד קשה עם זה. ואז, וכל פעם אמרתי, לא, זה אל תיתנו לי וזה אל תיתנו לי, והיו מאכלים בבית שהיו אוכלים, לא הייתי מתקרבת אליהם, עד שבאמת בגיל 12 הפסקתי לאכול בעלי חיים.
היה איזה משהו ספציפי, או שזה כזה, את יודעת, כל התובנות התכנסו לכדי?
לא, היה משהו ספציפי שיצאנו כל הכיתה לטיול שנתי באקו. ובסוף הטיול לקחו אותנו לשוק, והשוק, אתה יודע, אתה הולך בשביל כזה, ויש לך דוכנים מימין ומשמאל, ובדוכן מצד שמאל, אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול, ובכל זאת עברו קצת שנים מאז שהייתי בת 12, אבל זה עולה לי כל הזמן דרך אגב. כל הזמן, התמונה הזו מלווה אותי כל הזמן בחיים שלי. מישהו הגיע עם תרנגולת לדוכן הזה של אטליז כזה, וביקש לשחוט אותה. ובעל הדוכן פשוט הוריד לה את הראש בסכין, והמשיכה לרוץ על הרצפה עוד כמה שניות עד שהיא נפלה. וזהו, ואני פשוט פרצתי בבכי, ליד כל הכיתה שלי, היה לי מאוד לא נעים. כאילו הרגשתי ממש שמשהו פשוט נשבר בי, אוקיי? כלומר, זה היה כל הזמן בי, אבל זה פשוט שבר אותי לגמרי. וחזרנו הביתה מהטיול הזה, כל הדרך בכיתי, אני פשוט הייתי באמת שבורה מזה. והגעתי הביתה, ואימא שלי כמו תמיד, שניצל ופירה, הייתה מכינה לנו צהריים, ואמרתי לה, אימא, מהיום אני לא אוכלת יותר חיות. והיא הסתכלה עליי כמו לשוגעת. כאילו, מה היא רוצה מזאת ממני? בסדר, מספיק. גם ככה עשתה לי גן חיות בבית, היה לנו מלא בעלי חיים בבית, הייתי אוספת, מביאה, ושיגעתי אותם גם ככה. אז היא אמרה לי, עכשיו גם היא רוצה שאני אבשל לצמחוני, באמת. אבל לא היה לה ברירה. ולימים, כלומר, מיד, מאותו רגע, צמחונות, לא נשברתי אפילו לחצי דקה, היה לי ברור, והייתי מקפידה על ביצי חופש, וכמובן, בשלב יותר מאוחר, ב-2010, לפני 12 שנים, כשהתחלתי את התפקיד שלי בתנו לחיות לחיות, והקמנו מחלקה שהיא רק לחיות משק, רק חיות משק היו, התעסקנו בהם, הבנתי את התעשייה הזו. כלומר, כל פעם הבנתי את הסבל בכל תחום. אם זה תרנגולות לביצים, אז בעצם האפרוחים, הסחרים, אין מה לעשות איתם, נכון? כי הם לא מטילים ביצים. אז אותם גורסים בעודם בחיים. ואז הבנתי שבשביל שלפרה יהיה חלב, צריך להפריד אותה מהעגל שלה. והצרכות של הפרה, כשלוקחים לה את העגל, קראו אותי לגזרים. אז הפסקתי לאכול את כל המוצרים מן החי, מיד, ממש כאילו, וכמובן, יחד עם זה, זה לא ללבוש מוצרים מן החי, כלומר, לא לובשת בגדי אור, אצלי הכל נקנה בחנויות של טבעוני, תו טבעוני, וכמובן תכשירים, שמפו, איפור, הכל שלא נוסע על בעלי חיים, תכשירים בבית לניקוי, הכל, כאילו, מה שנקרא כשר למהדרין.
רגע, והגישה הזאת בעצם זה משהו שהוא בא לידי ביטוי גם בעבודה שלכם בתור עמותה, אם לחבר את האישי לכללי יותר, יש לכם איזשהו say או עמדה ברורה לגבי הדבר הזה?
כן, בהחלט, ברור, כל הרעיון הוא באמת לקדם את נושא הטבעונות. וההתעסקות שלנו בחיות משק היא אומנם הרבה דרך הפן של בתי משפט, אבל לדוגמה, אני יכולה לתת לך דוגמה שקיבלנו...
אבל ברמה החינוכית יש לכם...
בהחלט.
פעילות שאתם עושים בתחום?
אנחנו... בתחום של הטבעונות אתה מתכוון?
תחום של עידוד טבעונות או עידוד צריכה שהיא לא מן החי.
כן, אבל שוב, הכל זה ברמות של עבודה בכנסת והצעות חוק. וכן חשיפה מפעם לפעם, עכשיו יש לנו איזה משהו שחשפנו בנושא של חיות משק, אבל אנחנו לא נותנים הרצאות בבתי ספר, אנחנו כן נגיד פועלים נגיד בחוברות בבתי ספר שמביאים לידינו איזה מידע על משהו ש אתה יודע, מציירים את הפרות בספרים של הילדים כאילו הן שמחות ומאושרות ומראים אותם עם העגל שלהם, שזה לא נכון, אין דברים כאלה, זה לא, זה לא, זאת לא האמת.
זה כאילו ציור אוטופיה לילדים.
ברור, זה שקר, זה שקר, זה כמו שאתה רואה על האריזות של הביצים, תרנגולות שמחות.
אז התרומה שלכם בחינוך לזה הוא להציג את זה כפי שזה, כדי שאנשים יהיו מודעים.
כן, ולעצור את הרמאות הזו, את השקר הזה. כן, אנחנו מתכתבים עם משרד החינוך, מבקשים לעצור את הסרטון הזה, לעצור את זה, ואנחנו מצליחים בזה. כי צריך להביא לילדים את האמת ולא לשקר להם, כי אין שום פרה מאושרת ברפת ואין שום תרנגולת מאושרת בלול. הילדים צריכים לדעת את זה, ואז הם יוכלו לעשות את הבחירה הנכונה. כי אם הילד רואה במקרר אריזה של ביצים ותרנגולות רוקדות שם, אז הוא לא מבין מה עומד מאחורי זה. ודרך אגב, אני סבלתי מאותם רמאויות, לקח לי זמן להבין, אבל אני חקרתי ורציתי לדעת כל הזמן, ולצערי הרב, לא כל הילדים גם יודעים לחקור.
אז בואי ניקח את זה רגע למקום של חיות שכן מאושרות, הוא כן טוב להם, במקום שהוא בית, ואם אנחנו מדברים על סוגיית האימוץ, שזה משהו שאתם באמת מתמחים בו ומובילים, תני לי כזה איזשהו overview כללי על תהליך אימוץ, איך דבר כזה קורה, או איך אנחנו, אני בתור בן אדם שרוצה לבוא ולאמץ. כמובן, בדיוק דיברנו על זה מקודם, על הבנה של אנשים שלפעמים היא לקויה, או היא לאו דווקא נוחה להם לראות אותה, שיש כל מיני תנאים ודרישות מקדימות לאיך אנחנו מאמצים כלב או חתול. מה הסביבה נדרשת, אז כזה תני לי רגע שנייה את התהליך בקצרה, איך הוא קורה מבחינתכם.
אוקיי, אז אני אתחיל מזה שאני אומר שהבעלי חיים שנמצאים אצלנו, הכלבים והחתולים, הם האהבה הגדולה שלנו. הם אלה שאנחנו באמת כל יום קמים בבוקר לעבודה, אבל אנחנו אוהבים את העבודה שלנו. אתה יודע, הבת שלי לפעמים שואלת אותי, אמא, איך את מזנקת בבוקר מהמיטה? כאילו, לא יודע, אני קמה ב-4 בבוקר, כן, אבל מזנקת. אני אומרת לה, כשאתה קם לעשות משהו שאתה אוהב אותו, אז זה קל נורא. זה קשה כשאתה הולך למשהו שאתה לא אוהב. ואני, עם כל הקושי, ובאמת כל הדברים, אני קמה למשהו שאני אוהבת, והכלבים והחתולים בבית המחסה שלנו, שלא לדבר על כל בעלי החיים, כן, אבל שאלת לגבי זה, הם באמת כלבים שהצלנו אותם מהמקומות הכי נוראים שיש. ולכן חשוב לנו מאוד, ובכלל חשוב, שהם יגיעו למקומות טובים, שהם יגיעו למשפחה הנכונה, או לזוג הנכון, או לבן אדם הבודד, שמאמץ אותם, אבל שתהיה התאמה כמה שיותר טובה. זה דרך אגב תהליכים שעברנו לאורך השנים, כלומר אצלנו יש מתאם אימוץ. כשאתה תגיע אלינו לבית המחסה ותרצה לאמץ כלב או חתול לצורך העניין, תקבל טופס שבו ישאלו אותך כל מיני שאלות. קודם כל אנחנו מבקשים שכל בני הבית יגיעו, כי הרבה פעמים מגיע בחור בן 18, רוצה לאמץ כלב, איפה אתה גר? אני גר בבית, עם מי? עם ההורים.
אז צריך לראות שגם זה מתאים
אולי
להם.
אולי ההורים לא רוצים. כן. אתה תבוא עם הכלב הביתה, יזרקו אותך, מה תעשה? אז תבוא עם ההורים.
אז שלב ראשוני אתם בעצם מבדים שיש אכן התאמה לאנשים, שכל, למרחב,
קודם
לסביבה.
קודם כל שכל בני הבית מגיעים, ואז הם ימלאו את הטופס, ושם אנחנו נשאל אותם אם הם גרים בדירה, או שהם גרים בבית פרטי, ואם החצר סגורה, וכל מיני שאלות שקשורות להתאמה של הכלב, וגם לראות שהם לא יקשרו את הכלב לדוגמה על קבל, או שהכלב יסתובב חופשי כל הזמן, ואז חס וחלילה יכול לקרות לו משהו.
כאילו לא מספיק שיש מרחב, צריך שהמרחב גם יהיה ראוי ומוגן ודואג.
בהחלט, כי אנחנו יודעים שכלבים גונבים וכלבים נדרסים.
ובורחים.
ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו באמת נותנים להם את הטוב ביותר. זה מה שחשוב לנו.
ויש איזשהו סיוע אחרי שאנשים מאמצים את הכלבים לצורך העניין, ממתם העמותה עצמה, לגבי... גם אילוף, גם מצב רפואי, גם הוצאות כלכליות. אנחנו יודעים שזה נורא יקר לגדל היום כן. חיות מחמד, במיוחד לאור הצעות חוק הזויות שחברי כנסת מסוימים, שלא נגיד את שמם...
אין מצב
שזה יעבור. אילו והורידו באותו רגע, כי
לא,
זה...
לא, זה לא יעבור. הם יכולים להעלות את זה מהפעם, זה לא, אין לזה סיכוי.
אנחנו מדברים זה... על ההוצאות שרצו לדרוש כן. לגידור כלבים.
זה היה בהתרסה בגלל הפלסטיק, אתה יודע. אז גם אמרו את זה. אבל ברור שזה לא יעבור. אני חייבת להגיד שקודם כל, כלב חתול, בעל חיים, להחזיק בבית, זה עולה כסף. ואנשים צריכים לדעת את זה. מעבר לשוטף, לאוכל, להוצאות הקבועות שיש, שזה חיסונים. אז באמת, שאתה מאמץ כלב, יש לך את כל החיסונים לשנה, הוא מעוקר, מסורס כמובן, שזה חובה מבחינתנו, העיקור והסירוס. כלב לא יצא אצלנו, לא מוכר, לא מסורס, גם לא חתול. אז מעבר למזון והחיסונים השנתיים, יכול לקרות משהו לכלב, וצריך לדעת שההוצאות האלה הן מאוד מאוד גדולות. אז צריך לקחת את זה בחשבון. לתנו לחיות לחיות, יש מרפאות שלנו, מרפאות מסובסדות, אז קודם כל כלבים שהוצאו אצלנו, בדרך כלל ממשיכים את הטיפול אצלנו, ואנחנו מסיים. כלב שיוצא אצלנו עם בעיה רפואית, כמו לדוגמה, לכלב יש אפילפסיה. והוא צריך תרופות, או כלב שיש לו בעיה והוא צריך מזון רפואי מיוחד. אנחנו ממשיכים לתמוך במשפחות האלו עד יום מותו של הכלב. וצריך לדעת שיש אנשים, הרבה אנשים, שזורקים את בעלי החיים, כי אין להם כסף לטפל בהם. אז כשזה כלבים שלנו שימצאו דרכנו ומספרים על בעיות כלכליות שקשה כרגע או זו תקופה כזו, אז באמת אנחנו מנסים לתת את כל הסיוע האפשרי. ולגבי אילוף, אז כמו שסיפרתי בפרויקט אומץ הזה, המאלפים שלנו מלווים את המשפחות הרבה אחרי. כלומר, גם דרך אגב, כשאתה בוחר את הכלב הזה, אתה צריך להגיע כמה פעמים ולעבוד עם המאלפים. אתה לא יכול לקחת אותו מיד.
זה לא איזה כוונה טובה שעולה לך באותו רגע, שאתה הנה בוא אני אעזור, אבל אתה חייב גם את ההסתכלות לטווח הארוך, או את ההבנה של איך אתה מתפעל את זה.
נכון, כי צריך להבין שכלב זה הוצאה. זה לא... זה עוד בן בית. אתה מבין? שאוכל וש...
כן, זה גם...
יש לו את הצרכים שלו.
זה גם התחייבות, לא רק בהצעות, אלא גם בטיפול וב...
חד משמעית, לרדת עם הכלב. זה אנחנו מסבירים לאנשים. אנשים הרבה פעמים באים ואומרים, אני רוצה לאמץ כלב בשביל הילד. אוקיי, אבל...
צעצוע לילד.
בדיוק. אז מה זה כלב בשביל הילד? ואם הילד מחר יפסיק לרדת עם הכלב, מה תעשה? אתה יודע כמה אנשים מחזירים את הכלבים כי הם אומרים, הילדים יפסיקו לטפל?
זהו, זה איזושהי תופעה כזאת.
זה מטורף.
אפשר להבחן נגיד תופעה כזאת, נגיד סביב הקורונה. הבנתי, הייתה איזושהי מגמה של אנשים שימצאו כלבים כדי שיוכלו לצאת איתם לטיול, אבל עכשיו... הם חזרו לעבוד במשרד, לעשר שעות שלהם ביום מחוץ לבית, ול...
ומחזירים אותם.
ומחזירים אותם.
לא רק שמחזירים אותם, קודם כל כמות האימוצים ירדה פלאים. פלאים. אם במרץ 2020 שהתפרצה הקורונה, אנחנו מ-40 כלבים שאומצו רק בבית המחסה בחודש, אני רק כדי שתבין את המספרים, קפצנו ל-120 כלבים בחודש. אוקיי? וזה המשיך ככה, כמעט עד סוף 2020, היו אימוצים מטורפים, אנשים הגיעו, הם גם יצאו בסגר, אנחנו חיוניים נקראים, אז הם יכלו לבוא אלינו, והמרפאות שלנו היו פתוחות. אנחנו עבדנו בסגרים ובקורונה, פי 10 יותר קשה, ולא ידענו בכלל מה זה סגר, כי באמת עבדנו סביב השעון. ואחר כך באמת ב-2021, מאמצע 2021, ככה התחילו החזרות, ירידה דרסטית בכמות האימוצים.
ואתם ערוכים? אתם ערוכים לזה? זה משהו שהוא...
תראה, אנחנו ערוכים לזה כי...
כי זה הדיפולט שלכם גם בעבודה היומיומית.
בדיוק, זה הדיפולט שלנו, ובאמת אנשים דרך אגב שמאמצים אצלנו כלב, הם חותמים שהכלב חוזר אלינו במידה והם לא רוצים אותו. אסור להם בשום שלב להעביר אותו לצד ג'. זו אחריות שלנו, אנחנו הצלנו את הכלב הזה, ואנחנו רוצים לדעת שהוא יגיע באמת...
זהו, כי יש גם הרבה סחר בכלבים, כמו שאנחנו יודעים, כמובן בזנים יותר ספציפיים, או גזעים, סליחה, יותר ייחודיים.
נכון, שדרך אגב, אלינו ממש... לא מגיעים כלבים גזעיים, אצלנו זה באמת הכל כלבים מעורבים, כלבים שאנחנו מוצאים מסגרים, או מוצאים אותם פצועים
אבל
ברחובות.
אבל מה קורה עם הכלבים הגזעיים, נגיד, אלה שהם אסור לגדל אותם בארץ, נכון? יש את החוק לפיקוח.
הכלבים המסוכנים, הכלבים המסוכנים אתה מתכוון.
כלבים מסוכנים, סליחה?
כן, אז תראה, כלב מסוכן, מגזע מסוכן, שאסור על פי החוק, בחוק להסדרת הפיקוח, זה כלבים שאמורים להיות מוכרים ומסורסים, אבל לצערי הרב, אף אחד לא באמת מעקר או לא מפקח על זה, ויש פה שוק שחור, מה שנקרא, של מכירה של כלבים, שהרבה פעמים, דרך אגב, אתה יכול לראות את זה באינטרנט, אבל אף אחד לא אוכף את זה. וזה עצוב מאוד, כי הכלבים האלה מגדלים אותם במקומות, לפעמים במחסנים שאין בהם אפילו חלון. ויש גם את הכלבים הדמוי גזעים, אותם כלבים שאנשים... נורא רוצים כלב קטן, כולם רוצים כלב קטן. אין, אתה יודע שאצלנו...
כלבי נוי.
אצלנו, אם מגיע כלב קטן, עזוב, לא גזעי, כלב קטן אפילו, לא משנה איזה, תוך שנייה מאמצים אותו. תוך שנייה. אין, המשפחה הראשונה שתגיע ותראה אותו, תיקח אותו. כלב בינוני וגדול, כבר הרבה פחות אנשים רוצים, אומרים, אני גר בדירה קטנה. ואז אנחנו מראים להם את הכלוב שבו חי הכלב, ואני שואלים אותו אם הדירה... שלא יותר גדולה מהכלוב הזה. ואם הדירה שלך יותר גדולה מהכלוב הזה, אז זה לא קטן לו. אתה חייב להבין שהכלוב זה המקום הקטן. כל מה שגדול מזה, ואתה עוד תצא לטייל איתו, אין דבר כזה כלב שהוא גדול מדי לדירה שהיא קטנה מדי. אין. זה צריך רק קצת מקום בלב וזהו, והכל מתאים.
תגידי, יש כזה לקראת סיום, רציתי לשאול, העמותה שלכם, שהיא בעצם עמותה שמתעסקת עם, מטפלת בבעלי חיים, זה תחום כזה, אפשר להסתכל עליו היום גם, בתחום העמותות, שהוא משהו שהוא פחות קוסם או סקסי מלעבוד בהייטק לצורך העניין. אנשים היום מחפשים תפקידים כאלה מפוצצים, עם הרבה כסף וטייטלים, ואיך זה כזה בקצרה? סליחה, איך זה בקצרה לתחזק או להביא אנשים לתחום הזה, שיבואו לעבוד ממש בעמותה? איך משווקים את זה, איך מוכרים את זה, או האם זה קורה לבד?
אני חושבת שזה כמו מגנט, אתה יודע. מי שאוהב בעלי חיים, באמת אוהב בעלי חיים, יש לנו אנשים שעובדים אצלנו 10 שנים, 15 שנים, זה אנשים שהלב שלהם, איתנו, ואני מבינה שבאיזשהו שלב מישהו צריך גם ללכת למכולת לקנות דברים, והיכולת שלהם להרוויח בשוק החופשי היא גבוהה יותר ממה שהם מרוויחים אצלנו. אבל הם באים באמת, איך אמרתי לך קודם, הם בבוקר קמים בשמחה, ואיזה אנשים שבאמת אוהבים בעלי חיים, גם יכולה להעיד על עצמי, כן, אבל... זה לקום לשליחות, זה לקום לעשות שינוי, זה לקום להציל בעלי חיים, ואתה יודע, אחד הדברים שאני הרבה פעמים חושבת, שאני רואה, אני מקבלת כל הזמן סרטונים, נגיד, קשים לטלפון של כלבים שמתעללים בהם, וזה, אני אומרת, לאלה יש עוד תקווה, אנחנו נטפל בהם, ואנחנו נמצא להם בית, אבל כשאני רואה חיות משק, זה הרבה יותר קשה לי. ואני חושבת שגם מי שעובד אצלנו בכל התחום של חיות המשק מבין גם, וזה מאוד קשה לראות את הדברים האלה ולראות את המראות האלה ואחר כך ללכת לישון ולהבין שפה אני יכול לעזור בצורה מאוד מאוד מוגבלת, כי בסופו של דבר הגורל של אותם בעלי חיים ידוע מראש. וזה קשה, קשה, והרבה עובדים מדווחים באמת על קושי מאוד גדול. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים ואנחנו פשוט פורצים בבכי.
אז מה המסר שלך בתור מישהי שהיא כבר המון שנים בתחום, ככה לסיום שנלך איתו?
יש לי הרבה מסרים. קשה מאוד לתמצת את זה במשפט אחד, אבל אני חושבת שקודם כל, תמצאו את המקום אצלכם של החמלה. בכל בן אדם, אני מאמינה, יש את זה, איפשהו. רק צריך למצוא את זה. תמצאו את הפינה הזו, תנסו להגיע אליה. כל אחד מגיע למקום הזה, דרך אגב, בדרך אחרת, לפעמים דרך הרצאה, לפעמים דרך מראה, לפעמים דרך מקרה שקרה לו בחיים. אז תנסו למצוא את הדרך להגיע למקום הזה של החמלה, להגן על בעלי חיים, תהיו פעילים, תראו משהו, תדווחו, תעשו, אל תעברו ותמשיכו ותגידו, מישהו שיבוא אחריי, אולי הוא יעשה את זה. ובטח ובטח אל תתעללו, אל תפגעו בבעלי חיים. צריך להבין שלבעלי חיים יש רגשות בדיוק כמונו, באמת, לכל בעלי החיים, ללא יוצא מן הכלל, יש רגשות ברמה זו או אחרת, ואסור לפגוע בהם, אסור לפגוע בהם, הפגיעה בהם היא פשוט באמת נוראית בעיניי, נוראית ואותי היא מוציאה מדעתי.
יעל ארקין, מנכ"לית עמותת תנו לחיות לחיות, תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה.